עינים.
גילי.
היי מאי וניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אתם על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ שכבר ביום ראשון.
יספר לכם על כל מה שמעניין בתרבות השבוע.
ומה יש לנו השבוע גילי?
יש לנו את הסדרה החדשה מנאייק בכאן 11.
כן, שכולם עפים עליה ובצדק.
ובצדק רב, כן. יש לנו גם את הדוקו החדש, המיני סדרה דוקואית.
Expecting Amy.
של אימי שומר.
אימי המצפה.
אימי שומר הקומיקאית, סדרה דוקו מצחיקה.
כן, שמלווה אותה במהלך ההיריון שלה. נכון. הלא פשוט בכלל.
הלא פשוט בכלל, ובשביל לדבר על הסדרה הזו הזמנו את נועה לימונה ואת נטע החיתוב, שתיהן מגישות הפודקאסט לפמיליה פה בארץ.
כן, וחוץ מזה נעשה סיבוב מהיר ויעיל.
מהיר מהיר.
ואפקטיבי שאין כמותו.
אבל...
כן.
לפני זה רציתי שנגיד מזל טוב...
מזל טוב.
מזל טוב.
למי? מי חוגג?
התוכנית הישרדות, כמובן.
לא הישרדות שלנו.
לא הישרדות שלנו, הישרדות האמריקאית חוגגת 20 שנות הישרדות ו-40 עונות.
זו התוכנית ששינתה מן הקצה אל הקצה את הטלוויזיה האמריקאית ובכלל את הטלוויזיה העולמית.
את הטלוויזיה בכלל. אני חושבת שנה לפני הישרדות שודרה האח הגדול, ושתיהן ביחד, ממש יד ביד, שינו את כל מה שאנחנו הצופים מכירים על טלוויזיה, את היחסים בין צופים וסובייקטים שצופים בהם בטלוויזיה, את מה שאנחנו יודעים לצפות לו מתוכנית טלוויזיה, ואת הנאיביות שבה התייחסנו בעבר למה שקורה לנו על המסך, ואנחנו קצת התפכחנו בה ב-20 שנה של מגרעה. ריאליטי כמו הישרדות.
בהחלט. רק שהישרדות בארצות הברית, מי שיראה את התוכנית הזו ואת העונה 40 שלה, שהיא מין עונת All Stars VIP מגה מגה.
זה הסופרבול של כל העונות של הישרדות אי פעם.
אז מי שיראה את זה ויצפה לראות את הישרדות שלנו פה, לא יבין שזו אותה סדרה, נכון? אותה תוכנית.
זה נראה אותו דבר, זה מתנהג אותו דבר.
לכאורה.
עדיין כולם מתגרדים בגלל היתושים על חופי זהב וים טורקיז.
ועדיין לאף אחד אין שערה מיותרת על הגוף.
מינוני ישבנים מוצקים גבוהים. אבל עדיין אתה פותח הישרדות האמריקאית ואתה טה 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 ישר. זה משחק הרבה יותר ספורטיבי. גם כשמדברים על אסטרטגיות, הן הרבה יותר ספורטיביות והרבה פחות... אינטריגיאליות, יש מילה כזו?
הרבה פחות אינטריגות.
נכון, גם אפשרות להגיד את זה בצורה פשוטה כזו, אם אתה דווקא חייב.
לא, כי הישרדות האמריקאי אמור להסתיים אחרי 13 פרקים. אין עכשיו למתוח את הסיפור בין סמיון ל... אני לא יודע, אני לא מכיר, אני יודע שיש סמיון. אני לא יודע מה
אלינה.
כן, אין טעם למתוח את הסיפור בין סמיון לאלינה עכשיו 5 פרקים. זה לא משודר כל ערב, זה לא הופך לאיזה טלנובלה כזאת ריאליטית. יש 13 פרקים, זו המסגרת, כל פרק חייב לעוף מישהו, אין פרק הדחה. כל פרק הוא פרק הדחה.
זה גם לא רק זה, האילוצים הכלכליים הישראלים בשביל להפיק תוכנית כל כך יקרה, שצריך למתוח אותה באמת על פני כל כך הרבה פרקים, מאלצת את היוצרים. אני גם חושבת שזה פוגש רצון של הקהל ליצור איזשהם נרטיבים שמושתתים על שסעים חברתיים קיימים.
כן, אבל אז יותר האח הגדול על אי מאשר הישרדות פרסה.
אתה צודק לגמרי, זה באמת מה שקורה. ומה שאתה רואה כשאתה רואה את ההישרדות האמריקאית, זה תוכנית שכדי להחדיר בתוכה הנרטיב, אתה מלכתחילה מקבל אותו בלייב לפרצוף. זאת אומרת, מנצחים במלחמה. מילניאלים versus דור ה-X.
זאת אומרת, לא צריך להכניס, נגיד, מנה של מפרום בארוחת הצהריים בשביל להוציא את השדה הדתי מהבקבוק.
בדיוק. אז אני אומרת, בעיניי זו חוויה מעניינת.
מפרום זה מוציא שד הדתי אגב? ההפך, הוא מכניס אותו בחזרה לבקבוק, כי הוא כל כך טעים המפרום.
ואני חושבת שיש משהו מעניין באמת, אם אתם עכברי טלוויזיה חרוצים, בלראות גם וגם. יש איזה משהו שככה מסדר לך בראש, איך עושים דברים בעולם.
יאללה גילי, תראי זה נדיב, אני משאיר לך את המשימה הזו. עד שדיסקו מניה מגיע לשכונה, הנה דיסקו מניה עושה כאן מסיבה. היום בערב אמור לעלות הפרק הראשון של מנאייק, סדרה משטרתית חדשה, שכתב את הסרטאי רועי עידן.
כן.
ואנחנו צפינו בשני הפרקים הראשונים.
צפינו.
ואני יכול לדבר בשם שנינו?
כן.
אהבנו.
אהבנו מאוד.
איך אני שונא שמדברים ברבים? נגיד ששואלים אותי כאילו על סדרה ששירה ואני ראינו, נו ואהבתם? מה, כקולקטיב? לה יש את הדעה שלה, לי יש את הדעה שלי.
אבל במקרה זה הדעה של הדעות שלנו הן דומות מאוד.
אוקיי, אז אני אשאל אותך, מה אהבת בסדרה הזו, גילי?
תראה, סדרות משטרה באופן מסורתי לא מצליחות כל כך בארץ.
לא מצליחים לעשות אותן טוב, את מתכוונת.
יש בעיה אינהרנטית בלהוציא שוטר קטן, גיבור, שזה אקסיומה אמריקאית למשל, או אקסיומה בריטית, שיש לך שוטר, איכשהו בארץ יש להם, לא אגיד למה, אבל יש להם דימוי של בוזוז כאלה.
בגלל זה סדרת המשטרה הכי טובה שנעשתה פה בינתיים, לדעתי, השוטר הטוב. עם יובל סמו, שהיא מעין כזו פרודיה על משטריו. ואז כל האווירה השכונתית של השוטר, שאנחנו מכירים מישראל, כאילו יותר מתחברת.
אז תראה, מה שעושים פה במנייק, זה שבאמת מפנים את הזרקור למישהו שהוא שוטר, אבל במחלקה לחקירות שוטרים. ועל כן המנייק. אנחנו פוגשים את הגיבור שלנו איזי.
שכולם שונאים אותו. זאת אומרת, מצד אחד הציבור חושב שהוא כל הזמן מטייח. כן. נכון? זאת אומרת, הוא זה שאחראי על העונשים המגוחכים שמקבלים שוטרים, נגיד אלימים, כן. שוטרים שפשעו בעצמם. מצד שני, בתוך המערכת, מסתכלים עליו כעל מנייק, כי הוא השוטר של השוטרים.
כן. אגב, את איזי מגלם שלום אסיאג, ש...
איזי מחווה לאיזיקוביץ', כן?
בוודאות.
כן.
והוא פשוט עושה עבודת משחק מרהיבה, כאילו...
כן, זה תפקידו הדרמטי הראשון של שלום אסיאג, ואנחנו רוצים לשאול, גבר, איפה היית עד עכשיו?
בן אדם, מה נהיה? מה עם החיקויים הדתיים? יכולת לעשות איזי עד עכשיו?
כן, הוא ממש מעולה פה. מה שתפס אותי זה הגילום הכל כך טבעי וכן שלו, של גבר מובס.
כן.
גבר שדי, הוא הבין שהחיים ניצחו אותו.
כן, איזי הוא רגע לפני פרישה, הוא גבר בן 50, צמר את המשטרה שהוא בעבר נמנע עליה, כולם התקדמו, הוא נתקע במחלקה לחקירות שוטרים, לא מאוד טוב לו, אבל הוא באמת גיבור טוב, הוא באמת השוטר הטוב הזה, שמסתכל על פשעים ורוצה לפתור אותם בצורה טובה.
הוא כל כך טוב שהוא לא יכול לעגל את הפינות, בגלל זה הוא תקוע, אני מניח. זאת אומרת, כל שאר הקולגות שלו עיגלו פינות פה ושם, אנחנו רואים את זה בשני הפרקים הראשונים, איזה פינות בדיוק הם מעגלים, כדי להתקדם הלאה. הוא לא יגל שום פינה, ולכן הוא תקוע בואכה פרישה, שזה, זו קונבנציה די מוכרת. השוטר שיוצא לחקירה האחרונה שלו, לפעולה האחרונה שלו, האקדוחן.
רגע לפני הפרישה.
האקדוחן שיוצא למערכה האחרונה, כמו קלינט איסטווד בבלתי נסלח, המשימה הסופית. אבל פה יש בזה איזשהו חידוש מרענן, אני לא אגיד בדיוק מה.
כן, אבל אנחנו כן נגיד שהוא מוצא בור של רפש, וכל מי שסביבו, כל מי שהוא החשיב כחבריו, קשורים איכשהו לרפש הזה, בין החבר הכי טוב שלו ועד אשתו אפילו.
כן.
ושממה שאנחנו ראינו, אהבנו מאוד מאוד. דווקא כן ברבים אהבנו.
כן, אהבנו כי, ושוב, איך אני אוהב להגיד את זה, אהבנו גילי, כי יש פה, אמרתי אינטריגות קודם בהקשר של הישרדות, אז פה יש... אין דינמיקה, אין מערכת יחסים של איזי מול מישהו שהיא הולכת חלק. יש לו מכשול בכל מערכת יחסים ובכל אינטראקציה שהוא בא איתה.
עכשיו תראה, אנחנו ראינו שני פרקים.
כן.
ויש לנו איזה היסטוריה כזאת של להתלהב על סמך שניים, שלושה פרקים מסדרה, ואז באים ואומרים לנו, מה?
כן. אבל בפרק שבע...
אבל בפרק שמונה היה משהו שהיה ממש מטומטם.
כן. קודם כל, על טהרן כבר קיבלתי הערות, כבר עם ההמלצה. נגיד, יש לי חבר שהוא היה קצין בסיירת מובחרת, ואמר לי שמבחינתו, כל הסצנות של הבור, זה כמו גבעת חלפון. עכשיו, זה משהו שאני ביחידת המיפוי לא יכולתי לדעת.
כי משקית חוויה, לא הייתי חשופה לדבר הזה.
אז החלקנו.
אז החלקנו, אבל כן, מה, לא ראינו את הסצנה הזו שבה מנשה נוי שר בעדינות לאשתו של הבחיר המודיעין האיראני, כדי שהיא בתורה תשיר לבחיר המודיעין האיראני, וכך אפשר יהיה לאתר אותו, ולא גלגלנו עיניים על זה, גלגלנו, אבל בואו נהיה שנייה כנים. 24, האמא המייסדת של כל הסדרות האלה, כל הפרקים שם היו שלמות.
לא, אפילו בעונה הראשונה, איפשהו באמצע הדרך, זה מתחיל להיות אופרה צבון כזו, מבאסת.
והומלנד, אוקיי, 8 עונות הומלנד צחבה. כל פרק שם היה פגז ולא...
שוב, את הולכת נורא קדימה, בואי נלך לפרקים האחרונים של הומלנד, אפרופו חוסר אותנטיות בבור שם, איך קראו לו? ברודי?
ברודי?
הוא לוקח את הטלפון הסלולרי שלו, פשוט מדבר עם אבו נזיר, שאותו צדים בתוך הבור. והוא לא קורא לו אבו נזיר, הוא קורא לו נזיר.
נזיר, עכשיו, כן, ש... שזה לא שם חיבה.
לא, אבו נזיר, זה אומר שיש לו ילד שקוראים לו נזיר. זה לא כאילו אבו נזיר, הוא ממש נזיר.
בקיצור, מותר לסדרות, אם הן ממש טובות, גם שיהיו להם איזה פלטות פה ושם. ו... בסך הכל, טהרן הייתה מעולה.
I'm not scared of giving birth. I'm really excited to hold him.
My baby's having a baby.
Yeah.
Baby! Chris was shook. He was trying to pull out, but I kept him in. I'm doing Vegas, Nashville, and Albany, and I'm at the cellar every day.
Do you think it's enough to do a special?
This is ready.
It's in there.
I should film this special.
This is big.
It seems like we're in school and we're trying to fit a project in before the semester runs out.
Just a working comic puking.
I don't think this is normal.
I had like a month I wasn't sick.
Barely.
This is too much.
White flag.
Chris had to take me to the ER because I couldn't keep anything down.
ואנחנו ממש שמחים לארח את נועה לימונה ונטע אחי טוב, מגישות הפודקאסט לה פמיליה, שקורה כאן גם בארץ.
ואינו עוסק בכדורגל.
זהו, אני רציתי לשאול, בעקבות אירועי השבוע שעבר ובכלל, כמה מאחד עד 9,000 אתן מתחרטות על השם הזה?
להפך, להפך. אנחנו עושות ריקליימינג לשם הזה, ומשיבות לו את הערכים שבשמם.
המשפחתיים והנעימים שכרוכים בשם הזה.
זה הייתה ממש החלטה מודעת לקרוא לזה ככה, ולהשיב את הכבוד למילה הזאת.
ורק אתה חושב על כל האוהדים שעושים גוגל פמיליה ומקבלים את התכני ההורות שלכם.
הפודקאסט הבא שלנו יקרא פנאטיקס.
בעצם קראנו לכן לכאן כדי לדבר איתנו על הסדרה החדשה, מיני סדרה החדשה של אימי שומר ב-HBO Max.
Expecting Amy.
נכון, שזה סדרה שבעצם מלווה את ההיריון, נקרא לו סיוטי שלה.
כן.
של אימי שומר, וגם את סיבוב ההופעות שלה וגם את העבודה על המופע הבא.
הדבר הראשון שהיה לי כגבר שאינו הורה להיחס בו בזה, אמרתי, איך זה הסדרה ב-HBO ומצלמת ספיישל לנטפליקס. כאילו זה מה שהפריע לי.
אני מאוד אהבתי שזה שלושה פרקים, שנראה לי גם לגברים שמאותגרים מהנושא שלושה פרקים, זה בהחלט משהו שאפשר לשאת אותו.
בטח.
וזו סדרה ממש מרגשת. התחלתי אותה סקפטית לחלוטין. אני חובבת את אימי שומר, אפילו קראתי את הספר שלה בהנאה, אבל אמרתי, טוב, נו, עוד אחת שמתעדת את ההיריון שלה, כאילו שזה הדבר הכי מיוחד בעולם. כן. וסיימתי אותו, מאוהבת לחלוטין, בא בהיריון שלה, בבעלה, בסדרה הזאת. זה פשוט מסמך נדיר, כנה, שכל אחד ואחת צריכים לצפות בו, כי הוא עוסק לא רק בהיריון הבאמת קשה ונורא שהיה לה באופן ספציפי ומיוחד, אלא גם בקשיים שכולנו חוות בעצם, שזה ניסיון להתנהג כאילו הכל כרגיל, ולנהל איזו קריירה בזמן שמשהו מאוד גדול ומסעיר מתרחש בגופנו.
כן, אמרה האישה שבדיוק מניחה יד מתחת לבטן שלה.
כן.
צריך אבל להגיד שבאמת מה שקורה בסדרה הזו, שהיא מתחילה כמו איזה קטעים, נכנסתי להיריון, חכה, נעשה עכשיו כמה צחוקים על איזה דחור יצא לי.
כן.
דבר שלא קורה לאף אישה בהיריון שאני מכירה.
או בכלל.
או בכלל, מעולם, לאף אדם. ונהיה ממש מהר הריון מסוג אחר לגמרי, משום שהיא סובלת מתופעה נדירה, אבל לא כל כך נדירה. נועה לימוני יודעת את השם שלה. אני ניסיתי לשנן אותו, אבל לא נכנס.
כן, היפרמזיס. אני חשבתי שאומרים היפרמזיס, אבל מסתבר שזה היפרמזיס.
גרובדוריום.
גרובדוריום.
לא יודעת.
כדי שזה יעשה יותר קליט.
גרובדוריום. עכשיו הכל...
אני מזמינה אתכם לקרוא טקסט אישי שכתבה מישהי ישראלית, שחוותה את זה במדור המשפחה, ובו היא מתארת בדיוק מה זה אומר, ואיך היא חוותה את זה. יש בזה גם סכנה, את בטח רוצה להגיד בריאותית ממש.
אני רוצה להגיד קודם כל שזה לא כזה, זאת אומרת שזו תופעה ממש לא מוכרת ולא מדוברת, ואף על פי כן היא לא כזאת נדירה. יש לי גם חברה שעברה הריון כזה, בגלל זה אני הכרתי את זה באופן אישי.
אז מה קורה שם? אני עוד לא ראה את הסדרה.
וזה פשוט מקיים לכל אורך ההריון, גם בחילות בוקר, שזה גם מושג מטעה, כי למעשה בחילות בהיריון הן לא דווקא בבוקר, יכולות להיות לכל אורך שעות היממה, אבל מקיים כל הזמן לכל אורך ההיריון, זה מה שנקרא הקעת יתר בעצם, זאת התופעה בהיריון
כאילו
הזה.
כאילו יש הקעה שהיא לא יתר, כן. זה הקעה סטנדרטית.
קטנה,
כן.
נחמדה, ויש הקעה שהיא כבר יותר מדי. זה
כן,
כבר
נגיד החמש שעות שבהן.
הייתה שם רופאה שמסבירה את זה בסדרה, כן. שאומרת כן. שבדרך כלל כשאת מקיעה, אז יש איזו תחושת הקלה, ובגרובדוריום הזה אין שום תחושת הקלה לעולם, עד הלידה.
נשים מגיעות לאשפוזים בבית חולים, מתייבשות, מצבים מאוד קשים, בדרך כלל מאוד קשה לתפקד, כמו שאפשר לדמיין, כשמקיעים בלי הפסקה מסביב לשעון, מאוד קשה לתפקד במצב הזה, ובאמת חברה שלי שחוותה את זה במשך כמעט שנה, כי בהיריון בעצם נמשך כמעט שנה, היא כמעט ולא עבדה, היה לה מאוד קשה לגדל את שאר ילדיה, ובסופו של דבר היא מתארת את החוויה הזאת כטראומטית, ואת המצב הנפשי שלה אחרי זה כפוסט-טראומה, ממש.
אז אני חייבת להגיד שראיתי את הסדרה, והיא באמת, כל מה שאמרת, אני נפלאה והיא חמודה, ואתה צופה בה ומוצאת את עצמך, כאילו ליבך ממש יוצא לאימי שומר, והיא חמודה לה הלאה. ואני חושבת מה שקרה לי אחרי זמן מה של צפייה, זה גם שהתמלאתי באיזשהו עצב, כי אני חושבת שכל מי שעברה הריון, רואה את הסדרה הזו ורואה איזה משהו שהיא קלטה אותו על עצמה בזמן ההריון, והוא שגם אם את אישה שנהנית מפריבילגיות מסוימות או רבות, וגם אם זכית להשכלה, ואם יש לך קריירה, ואם את במצב כלכלי בסדר, הריון הוא המקום הראשון שבו את תביני את הפער בין נשים לגברים, והוא יקה בך בכל עוצמתו. ההיריון והחודשים הראשונים, שגם אם יש לך פרטנר נפלא שרוצה לקחת חלק, בקליפת אגוז, בתשעה חודשים האלה, בשנים שיבואו אחר כך, שם נמצא כל הפער בין המינים. את מבינה חד משמעית איך כל הדבר הזה קרה.
כן.
וזה צפייה שיש בה משהו מדחדך מאוד. כדי לתקן את הפער הזה, דרוש יותר ממודעות.
שינוי ביולוגי.
כן, דרוש ממש שינוי ביולוגי.
וכאן גם, אני חושבת, נעוצה החשיבות של הסדרה הזאת, כי מעבר לזה שזה באמת מצב ייחודי, בריאותי, ושיביא עליו מודעות. זה בדיוק מה שאת אומרת, הריון בכלל הוא מצב מיוחד, ויש איזו נטייה בתרבות המערבית להתייחס אליו כזה, כאילו יש את האמרה הזאת, הריון זה לא מחלה.
יותר מזה, אני זוכרת שהזנתי, הייתי בהריון, והזנתי לתוכנית על הריון ולידה, ושם הרופא התפייט, הריון הוא ביטוי לבריאות מצוינת.
כן.
אוקיי, אז למה זה מרגיש כל כך קרוב למחלה אם ככה?
וזה נכון, זה לא מחלה, אבל יש בזה אלמנטים של שמקשים על התפקוד היומיומי מאוד, ואני חושבת שחלק מזה, חלק מהסיבה שאנחנו לא יודעות את זה, ונשים לא כל כך יודעות איך נראה הריון, ואיך מרגיש הריון, זה בגלל שבתרבות יש לו ייצוגים נורא נורא מתאים. איך אנחנו רואים בדרך כלל הריון ולידה? בדרך כלל הריון זה מין משהו שכזה מלווה איזה דמות, ולא ממש מתמקדים בו בסדרות טלוויזיוניות, ו... כשמגיעים ללידה זה בדרך כלל מתחיל בירידת מים, נכון? יש מין רגע כזה של כזה, Oh, my water just broke, ואז כאילו יש מין מפל נוראי של מים, ומיד יש בהלה נוראית לחדר מיון, רצים לבית חולים, כשלמעשה רק 15% מהלידות מתחילות בלידת מים, זאת אומרת, הרוב זה בכלל לא קורה, אין בכלל את האירוע הזה, וגם כשיש ירידת מים זה לא מפל, אלא זה מין טפטוף, וגם אז לא צריך לרוץ לבית חולים, אלא אפשר גם כעבור 24 שעות, ללכת באיטיות ובשלווה לבית חולים, אם רוצים ללד בבית חולים. אז זאת אומרת, יש ייצוג נורא מתאה להיריון וללידה, והסדרה הזאת היא תיקון אחד להטעיה.
אני חושבת, אגב, שזה אפילו מורכב יותר ממה שאת מדברת, כי כל המבט על היריון ולידה במשך הרבה מאות שנים היה מבט גברי. זאת אומרת, מי שזכו לייצג הריון ולהסתכל על הריון ולהשאיר את רישומם על מה זה הריון, היו אומנים גברים או גברים בכלל. וכל ההתייחסות שלהם על הדבר הזה, על מהי אימהות בכלל ומהו הריון ולידה, הוא דרך נקודת מבטם. ואני חושבת שיש לנו באמת פערי ידע ממש ממש גדולים.
שאם לטעת את זה בתוך קונטקסט רחב יותר, את הסדרה של אימי שומר, אז באמת נשים עכשיו מתחילות ליצור ולכתוב ולהראות את הצד שלהן, וזה נראה באמת פחות הוליוודי ופחות זוהר ממה שגברים הראו את זה עד עכשיו. ורק בשביל זה חשוב לתת את הזווית הנשית גם בתרבות.
אחד ההריונות הראשונים שהיו כאלה זה של הנה בבנות. שהוא לא איזה מין אגדה כזאתי. ובאמת אפשר לראות את הפער כמעט בלתי נתפס בין הריון שכותב גבר, נגיד הסרט הדייט שתקע אותי, איך נראה הריון מצד הגבר המסכן שכמעט גנבו לו זרע, עוד מושג מדהים, לבין איך הוא נראה כשכותבת ומביימת אותו לינה דנה, במקרה הזה חובה אותו על בשרה עם מישהו ומצלמת את זה. מה שאני אהבתי בסדרה הזו זה שהיא לא מציגה את זה כמו, שימו לב, זה ההיריון הראשון בהיסטוריה.
כן, שזה מה שציפיתי ומאוד שמחתי שזה לא זה, והיא גם, יש בה משהו גם מאוד כנה, שזה פשוט שובה לב, וגם יש בה המון הודעה. היא המון פעמים אומרת שם, אני מודה על הפריבילוגית שיש לי, אני יודעת שיש לי יותר אפשרויות מאחרות, זאת אומרת, יש לה איזושהי אמפתיה כללית לנשים, שזה מאוד אהבתי.
אפשר לראות את זה גם בהתחלה, כשהיא נעצרת, מחוץ לשימוע של ברט קוונו.
לועסת עוגיות תוך כדי.
כן, וגם כדאי להסתכל אחורה על אימי שומר כקומיקאית, שהבדיחה הראשונה המפורסמת שלה, היא הולכת ככה. חברה שלי התקשרה ואמרה לי שהיא בהיריון. מיד אמרתי לה, בואי מהר, אני אסוף אותך, נלך לקליניק. אז אמרה לה, לא, אני כאילו רוצה את זה, אני וחבר שלי. זאת אומרת, זה היה state of mind של אימי שומר כשהכרנו אותה.
גם שם יש לה בדיחה על הפלה, אגב, שהפפרצי, כשהיא יודעה שהיא בהיריון, אז הפפרצי רדפו אחריה, ואחותה התחפשה לה, והחזיקה את הכלבה, ואז היא אומרת שהיא בינתיים רצה לעשות את הפלה בקליניקה.
באמת בסדרה הזו, היא כל הזמן דג מחוץ למים, היא בשום שלב לא במים, בשום שלב היא לא מתחברת להיריון הזה.
רצה עם זאבים, זה הדבר שהכי לא הבנתי, למה אני אמורה להתחבר לנשיות שלי עכשיו דווקא.
כן, היא מדגישה באמת עד כמה הפריבילגיות שלה משמעותית לאיך שהיא חובה את הסיפור הזה, ואני חושבת שזו נקודה נורא נורא חשובה, כי באמת יש לה רשת תמיכה מטורפת, יש לה תמיכה כלכלית, יש לה בן זוג מדהים, שגם עליו אפשר לדבר עוד.
זה הפרק אגב הכי מרגש, השני דווקא, ולא הלידה.
כן,
זה פרק מקסים.
נכון.
תגידו, למה היא נוסעת ברכבת כל הזמן? נכון, בסאבווי? אם היא כזו פריבילגית.
איזו עולמית, איזה יופי.
כן, אבל את...
זה יותר אקולוגי.
אבל את מרגישה לא טוב? מה זה מרגישה לא טוב? את זוועה? יש לך את הכסף? למה את כאילו...
אבל גם באוטו זה נורא.
מה הסיפור?
זה לא משתפר באובר, אני חושבת.
אולי טיפה, לא?
לא יודעת, אבל אני חושבת שהסדרה הזאת, אם אני צריכה לסכם אותה, היא... עונה על שני הדברים שעושות יצירות אמנות. נגיד, מה עושה ספר? הוא או נותן לך בריחה לחיים ששונים לחלוטין משלך, או שהוא מתקף את הסיפור שלך. ואני חושבת שגברים ונשים שרואים את ה... שיראו את הסדרה הזו של אימי שומר, יעברו כל אחד מהם את אחת משני החוויות, או שהיא תתקף את הסיפור שלהם, או שהיא תיתן להם בריחה ואפשרות להסתכל בסיפור שהם לא מכירים בכלל.
אפילו העירום שם הוא מתקף, כן. עירום של נשים. זה פשוט כך פשוט כזה, ולא יום, מניריסטי.
יומי ולא
זה לא דמימור על השער של וניטי פר, כן, עם, לא. עם ההיריון ההוא.
ויש באמת משהו פשוט במובן הכי טהור ונכון שהמילה שזה כל כך קל להזדהות איתה וממש לחבב אותה וליהנות מזה גם.
כן, היא מצליחה גם כאילו לא לייפות את המציאות בכלל, זאת אומרת היא גם ללא איפור, היא תמיד לבושה בסמרטוטים.
עם גולגול כזה.
גולגול מרושל, אבל לא בקטע חינני וסקסי. ומצד שני, היא לחלוטין לא מתקרבנת, אין לה שום אלמנט של קורבנות, היא כל הזמן מכירה בצדדים הפריבילגיים של המצב שלה, שמאפשרים לה בכל זאת להתקיים גם בתוך הסיוט של ההיריון הזה. וזאת אומרת, היא מצליחה להלך בין הטיפות באופן ממש נדיר.
שאולי זה גם המבט הנשי, ברגע שאתה נותן לאישה להראות את עצמה בנקודת מבטה שלה, זה מה שמקבלים, מרום כנה, היעדר איפור,
פרצוף שנראה כמו קריציקות, ואטיטיוד שמח בסך הכל.
טוב, בואו נדבר קצת בכללי על הפודקאסט שלכן. איך עושים פודקאסט על הורות ומשפחה כל שבוע מבלי שזה יהפך לטיפים בסגנון לאישה כזה?
אני חושבת שקודם כל, הורות ומשפחה, כמו כל דבר אחר, אפשר תמיד לקשור אותו לנקודת המבט האזרחית. איך אתה הורה בתוך איזושהי מסגרת תרבותית, בתוך מערכת יחסים עם מדינה, איך החלטות ממשלתיות, חברתיות ותרבותיות ואופנתיות משפיעות על ההורות שלך. ואני חושבת שאם כל הזמן, וזה מה שאנחנו, אני חושבת, מנסות לעשות הרבה, להפנות את הזרקור, את תשומת הלב של הורים, למקומות שבהם הם פועלים על אוטומט, ולמקומות שבהם הם חושבים שהם עושים איזשהן פעולות מול הילדים שלהם, אבל בעצם הם לגמרי נגררים אחרי איזושהי אופנה, או אחרי איזושהי תרבות שהם חיים בה בלי לחשוב בעצמם, אז שם זה כבר לא, זה לא איזה רשימת טיפים או עצות שאפשר למצוא במגזינים בזויים, שהם לא עיתון הארץ. כי אני חושבת שזה מה שחשוב. אני חושבת שהורות זה דבר שנורא חשוב לנו. זה חשוב לכולם, לאו דווקא להורים, כי כולנו או הורים של מישהו או ילדים של מישהו. ולכן זאת מערכת יחסים שהיא תמיד משחקת תפקיד. זה לא רק אנשים ילדים, זה גם אנשים שהם... ילדים להוריהם.
אבל אני חושבת שההורות עשתה איזושהי קפיצה גם בהתייחסות שלנו אליה. אם זה פעם היה משהו יותר מסורתי, אינטואיטיבי, שהיית שואלת את אמא שלך או משהו כזה, זה נהיה משהו הרבה יותר נחקר.
מקצוע.
מקצועי, זהו, ההתייחסות, אתה צריך לקרוא, או אתה צריך להיות מעודכן.
לדעת מה המחקר האחרון שיצא.
אמא שלי פשוט זרמה. היא פשוט זרמה עם העניינים.
והתחלה לקוות שההורים שלך יש
שינוי. יש לי שאלה בנוגע לזה. העובדה שאתן עסקת בהורות גם במובן התיאורטי, היא משפיעה על הפרקטיקה שלכן?
כן.
אני מרגישה, אני עורכת את המדור כבר שנתיים, ואני מרגישה שלמדתי המון, בעיקר איך לדבר. עם ילדים, על כל מיני דברים, על ההבנה שבאמת המשפחתי הוא הפוליטי. זה אמנם קלישה קצת שחוקה, אבל זה נכון, אתה לא באמת מגדל את הילדים שלך בוואקום, אלא אתה חלק מאיזושהי רשת של אמונות ומחשבות ותרבות, ואפילו מסגרות חינוכיות משפיעות. אז בהחלט כן, למשל למדתי שגיל הקריטי זה 0 עד 5, אז אני עכשיו יודעת שאלה גילאים קריטיים, ובהם אני לא אתפשר על המסגרת החינוכית שישלח את הילדים שלי, למשל. כעורכת של המדור, אני כן משתדלת לא לעשות מדריכים כאלה של גמילה מחיתולים, שהם סתם רק המדריך לכשעצמו, אלא באמת לטעת אותו בתוך איזה שיח רחב יותר של תרבות, פוליטיקה, מחשבה, המון כבוד לילדים, המון מחשבה שמדובר לא באזרחים של מחר, אלא באזרחים של היום, ויש להם כבר היום זכויות, וזה לא מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול חמודי, אלא לא, איך אתה עכשיו רוצה להשפיע על עולמך ועל העולם מסביב. נניח עכשיו המחאות, אני מקבלת המון טקסטים מכותבים שקושרים בין המחאות שמתרחשות בחוץ לבין הבית. ממש הרגע העליתי טקסט על אמא שאומרת, היו בבית המנהיגים שאתם מבקשים מהמנהיגים שלכם להיות. זאת אומרת, אם אני לא רוצה ראש ממשלה מנותק שסגור במבצרו, אז אני גם לא אהיה אימא כזאת, אלא אני אהיה אימא שמבינה שלילד שלי יש זכות מחאה לארטיק עכשיו.
כן, והוא לא צריך לשלם עליו. את תשלמי עליו.
בדיוק.
את צריכה להסתובב עם ארנק.
חלק מהזכויות הסוציאליות שלו.
אני חושבת שהרגעים שבהם אלונה הכי, אלונה הבת שלי, הכי נבוכה ומבולבלת הם הרגעים שבהם אני אומרת לה, יאללה, אלונה, היום זה עלייך. איפה הארנק שלך? והיא מסתכלת עליי במבט של כולו סימני שאלה, אני אומרת לה, די, נו, שוב שכחת הארנק בבית, מה יהיה?
שיטה טובה.
כן.
אנחנו במסעדת שילה, ואת מביכה אותי פה עכשיו.
אמרתי לה את זה בג'ירף, כן.
אני שמתי לב שזה, מצד אחד, זה באמת מעניק לי המון ידע. דבר נוסף נחמד שזה מעניק לי, זה סמכות להגיד שאני צודקת בביקוחים זוגיים.
זה גם חשוב.
תקשיב, אני קראתי את כל המאמרים, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אני הרגע בדיוק סיימתי רעיין מישהי שהיא מומחית, וכן וכן. לא תמיד, לפעמים אני ממציאה, אבל זה ממש נתן לי את הזכות להטיל וטו. וחוץ מזה, הדבר היחיד שאולי, אני לא יודעת אם הוא שלילי או שהוא איזשהו תהליך עדיין שקורה, זה שאני הייתי יותר מאוססת, ואני גם ככה אדם מאוסס מטבעי. זאת אומרת, אני עומדת באיזושהי נקודה מול ילד, ואז פתאום רצים לי כל הדברים שקראתי ולמדתי, ואני כזה, רגע, איך להגיב?
הכרטיסייה,
כרטיסייה. ואז לפעמים הבן זוג שלי מציל אותי מהרגע הזה, ופשוט עושה איזה מעשה שלא משנה אם הוא נכון או לא נכון, לפחות הוא מזיז את ה...
בואי פשוט נחליף את החיתול הזה.
נטע ונועה, תודה שבאתם אלינו.
תודה לכם.
תודה רבה.
יום חמישי, נכון? זה היום שבו עולה הפודקאסט לפמיליה.
כל חמישי בבוקר.
כן, ביציע המזרחי.
סיבוב מהיר.
כן, והפעם רב-תחומי.
רב-תחומי?
כן.
דבר אליי.
מולטי-דיסציפלינרי. נתחיל בפודקאסט הסופר מרתק שאני מאזין לו כבר 5 שבועות, שנקרא Land of the Giants, נטפליקס.
מה זה? זה מערכת יחסים ארוכת טווח, 5 שבועות.
קודם כל שירה הביאה לי אותו, כי היא הריסרצ'רית בבית. אני מקבל הכל כבר מן המוכן.
כאן, היא מאמלקת לך.
היא לא מאמלקת, היא אומרת לי כך, את זה, היא מפרידה לי את המוץ מהתבן.
אוקיי.
עכשיו, היא אמרה לי, אתה חייב להקשיב לפודקאסט הזה, Land of the Giants, על נטפליקס. זה פודקאסט של ווקס, העונה הראשונה התמקדה באמזון, נדבר עליה בהזדמנות אחרת, כי היא קצת פחות מעניינת ורלוונטית לפודקאסט הזה, והעונה הזו מתמקדת בנטפליקס, והיא פשוט כל פרק מתעכב על אלמנט אחר בישות שאנחנו מכירים כנטפליקס. נגיד, הפרק הראשון מדבר עליה כחברה. מה מייחד אותה בתור חברת הייטק? נגיד, העובדה. כל הבוסים שלנו, אני מקווה שאתם לא מאזינים לפודקאסט הזה. אז הם מדברים על זה שהמוטו של נטפליקס זה נטפליקס, זה מקום עבודה, זה עסק, זה לא משפחה. ולכן, אם אני יכול עכשיו להחליף אותך, לא משנה כמה אני אוהב אותך, במישהי אחרת שתשדר איתי ותעשה את העבודה שלך יותר טוב, אני אחליף אותך בלי לחשוב פעמיים. פרק אחר מתחכה אחרי המלחמה של נטפליקס מול בלוקבאסטר. זוכרת שהיה כזה דבר?
כן.
אז הדבר הזה, פרק אחר, הוא היה מלחמה של נטפליקס מול הוליווד. איך היא עושה את זה? אחרי זה פרק אחר, זה המלחמה של נטפליקס מול ערוצי טלוויזיה אחרים, נגיד מול HBO. והיא מדברת שם על העובדה שנטפליקס בהתחלה נורא רצתה להיות HBO, לכן נגיד...
שחררה באיזשהו שלב.
כן, לכן בהתחלה הכותרים המקוריים שלה היו בית הקלפים, שנורא רצתה להיות HBO, תקציב של 100 מיליון דולר, תקציב כמו של משחקי הכס, וכתום זה השחור החדש, ו-The Get Down של באז לורמן, וקנתה מחדש את משפחה בהפרעה, זאת אומרת, כותרים מאוד יוקרתיים מבחינה טלוויזיונית.
והיום יש לה הצד האפל של התשוקה, בואי צ'יקי טיקה, אני אראה לך מה זה.
בדיוק, בסדרות ספרדיות, וכל מה שהוא מבית הנייר מוכן לעשות, יאללה, חביבי, קבל צ'ק.
בוא.
אז זה מסביר את כל הדברים האלה, ומי שמעניין אותו קצת נטפליקס, ומי שנוהג בשיחות לומר כמו, כן, אבל נטפליקס רוצים שככה וככה, והאלגוריתם שלהם אומר ככה וככה, אז כדי באמת לתקף את האמירות שלכם, האזינו לפודקאסט המרתק הזה, זה ברשת הפודקאסטים של ווקס, V-O-X, מאוד 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 מומלץ, אני ממליץ גם לך גילי, זה אדיר.
קיבלתי.
יופי.
יופי. אני רוצה להמליץ על סדרה חדשה שעולה מחר.
את רוצה להמליץ? את לא רוצה לרדת על שום דבר?
לא, האמת שאני לא כך רוצה לרדת עליה. בעיקר אני מוצאת את עצם הקיום שלה מעניין. לסדרה קוראים ברקסקינס, היא תשודר ממחר ב-National Geographic.
אורות נובחים?
ככה הציע לי גוגל כשניסיתי להבין מה המושג הזה אומר. אור נובח.
אז איך קוראים לה בעברית? פשוט ברקסקינס?
ברקסקינס, כן.
יו, למה בקולנוע, למה לא עושים את זה יותר? למה נגיד בתרגום של נטפליקס לא יותר פשוט משאירים את הדבר הזה, את השם המקורי? למה זה סופרבד חרמן על הזמן ולא פשוט סופרבד?
תשאל את החברים שלך מהפודקאסט של מקודם, אולי תהיה להם תשובה. אבל אני חושבת שמה מה שמעניין בעצם קיומה של ברקסקינס זה שדווקא National Geographic, ערוץ ההיסטוריה, כל הערוצים שאמונים בעצם על הצדדים של מדע, היסטוריה, טבע, הולכים לכיוון הפוך לגמרי מהכיוון שאליו טלוויזיה אחרת הולכת. כי אנחנו נמצאים בעידן של פשע אמיתי, של שימוש בטכניקה שנראית ריאליסטית. הרבה סדרות נראות כאילו הן לא מתוסרטות, אף על פי שהן כן מתוסרטות, ודווקא הן בערוץ ההיסטוריה במקום...
יותר מזה, דיברת קודם על נרטיב של ריאליטי, שאנחנו כאילו, שאין בו שום דבר ריאליסטי. בתוכניות המציאות אין שום דבר מציאותי, הכל מתוסרט, הכל הפקה מגמתית.
נכון, אבל פה מה שקורה זה שבמקום לספר סיפור היסטורי עם ראשים מדברים בטון משעמם, כמו שבמשך הרבה מאוד שנים כן עשו,
ואז אלכסנדר הגדול נכנס לי לאוהל.
משהו כזה, כן. אז דווקא הערוצים האלה, National Geographic, ערוץ ההיסטוריה, ערוצים אחרים, לוקחים פרויקטים ומתסריטים אותם. ראינו את זה לפני זה עם פאבלו פיקאסו, עם אלברט איינשטיין.
הוויקינגים אפילו.
הוויקינגים של ערוץ ההיסטוריה, המסע למאדים, התפרצות שדיברנו עליה גם לפני כמה חודשים. פה מה שNational Geographic עשו, הם פשוט לקחו ספר שיצא ב-2016 של אן פרו, לא פרולקס, כמו שתרגמו את השם שלה לעברית. אן פרו היא מי שזכתה פעמיים בפרס פוליצר על הר ברוקבק ועל דברים אחרים שהיא כתבה.
יש אותה.
יש אותה לגמרי. היא כתבה את ברקסקינס על פרשייה אמיתית שקרתה בצרפת החדשה, שהייתה טריטוריה צרפתית, על השטח שנמצא היום בין קנדה לארצות הברית. ומה שקרה שם והביא בעצם להתמוטטות של הטריטוריה הזאת, של 5 פרובינציות צרפתיות שסגסגו שם במשך תקופה, דרך סיפור של 2 מאגרים צרפתים, היא מאוד מאוד מעניינת, יש בה גם כזה טאץ' של אקולוגיה ושימור, אחלה דרך ללמוד על תקופה ועל פרשייה היסטורית.
טוב, לי זה נשמע מאוד מעניין, אני אחרוג מנגי ואעבור לערוץ ההיסטוריה, בשביל לראות את הדבר הזה.
National Geographic.
אבל גם בערוץ ההיסטוריה יש כאלה, נכון? זאת אומרת, זו מגמה.
כן.
אוקיי, יופי. אז אני אחרוג מנגי ואצפה ב-National Geographic. את יודעת שאני שונא הרי כל מיני ספרטים כאלה של...
סוף שבוע קרישים.
כן. לא, וגם את ה... את יודעת, כל הדייביד אטנבורו האלה, האנשה של חיות, הן חיות, הן מתנהגות לפי אינסטינקטים, זה לא... No, look at the mating. אוקיי, טוב, המלצה האחרונה.
כן.
אז Escape, האלבום האחרון של Peaking Lights. Peaking Lights זה צמד בחור ובחורה, גבר ואישה, בעל ורעיה. הם זוג, אלקטרונים מסן פרנסיסקו, עם חיבה מאוד מאוד גדולה לג'מייקה ולפסיכדליה, מוציאים את האלבום החדש להם, הם גם נהיים יותר ויותר ויותר אלקטרונים, זאת אומרת פחות פופים ויותר אלקטרונים רקידים כאלה, ויש להם אלבום חדש מהמם, בלייבל דקמנטל, זה לייבל נורא מכובד בספירה האלקטרונית, יש להם גם
זה פסטיבל. זה הקיבוץ המאוחד של הלייבלים.
בהחלט, בהחלט, משהו כזה. זה הרנדום האוס של הלייבלים האלקטרונים, האמיני לי, יש להם גם פסטיבל כזה נורא שווה שהיה אמור לקרות השבוע. בסוף שבוע הראשון של אוגוסט, והוא לא קורה, את יודעת למה? אז במקום לראות את Peaking Lights בהופעה בפסטיבל דקמנטל, תאלצו להאזין לאלבום החדש להם, Escape מאוד מאוד מגניב ומומלץ. גם לך מאיה, גם לך גילי, וגם לכן ולכם, מאזינות ומאזינים.
אז יאללה, let's escape.